אין תפילתו של אדם בשמועת עת, שנאמר לשמוע אל הרינה ולתפילה. יסוד הדברים, כי הנה תכלית התפילה עם שני דברים, שלומתם נחלקו חלקי התפילה. יש שתי מטרות, רינה ותפילה. רינה זאת אומרת שבח, תפילה זאת אומרת בקשה. התפילה שלנו, יש בה הרבה הרבה דברים של שבח, פסוקי דזימה אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, וגם בברכות קריאת שמע אנחנו הרבה הרבה משבחים את הקדוש ברוך הוא. וגם בתפילה עצמה, ב-18 גם יש בהתחלה שלוש ברכות שבח. מצד שני, בתוך התפילה גם יש בקשות. למה צריך שני מרכיבים? דבר ראשון, אחד, ששם השם יתברך חוק בעולמו, שעל ידי תפילת האדם יעשה צרכיו. תפילת ישרים רצונו ותשבתם ישמע ויושיעם. השני, שיוציא האדם שלמותו מן הכוח על הפועל, ביותו מסדר רעיונותיו לספר בגדולתו יתברך ולהרגיל דעותיו וכל כוחות נפשו לחזות בנועם השם שהוא פרי החיים בתכלית השלמות. כן, מטרה אחת בתפילה זה שכך הסדר, שעל ידי זה שהקדוש שהאדם מבקש אז ככה הדברים מתקדמים במציאות. דבר שני, עצם העמדה הזאת שאדם צריך לספר בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, זה עצמו מסדר לאדם מבט נכון, הסתכלות עליונה על העולם, על החיים, על המגמות שמנהיגות את המציאות. זה בניין גדול של אמונה. בכלל סוג זה הוא דבר עיקרי של הודעת כבודו של מקום בעולמו, קרבתו לבני אדם.
מי זה השבח ומי זה הבקשה?
הראשון זה הבקשה והשני זה השבח.
גם הוא פותח למדבר
כן, אבל שהוא מפרט פה אז הוא כותב את שני הצדדים. אחד זה הצד היותר מוכר של התפילה, והצד השני זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא. וזה חשוב מאוד, כי זה מלמד אותנו דרכה ואת הנהגותיו ואת הדרך לקרבת אלוקים. וראוי שיהיה חקוק בלב שגם החלק של התפילה, של הבקשה, שהוא נמצא בעולם, באמת זה לא רק בשביל לענות על הצרכים שלי. באמת, גם עד שכם מבקשים, הקדוש ברוך הוא בקשה, צריך לדעת שהמטרה מאחורי הקלעים היא כדי שעל ידי זה יבוא אדם בכלל יותר לשלמות אמיתית הנמשכת מהכרת כבוד השם יתברך. באמת, מטרת העל של כל זה שהקדוש ברוך הוא בכלל סידר, שעל ידי בקשות מתמלאים רצונות של האדם, זה בסוף בשביל לבנות עולם רוחני ואמוני יותר גדול אצלנו. למה? כי על ידי מה שהתפילה מועלת, על ידי מה שכל האדם קרוב יותר לשלמותו יתברך, על ידי מעשיו טובים וכישרון חוכמתו מידותיו, הוא קרוב יותר שתוי תפילתו ודבריו יסורו שנגזור עומר ויקום. זה שאנחנו רואים שיש מושג כזה שהאדם מתפלל והשם שומע, ואנחנו רואים שיש קשר בין הרמה המוסרית של האדם לבין הקשבת התפילה, הקדוש ברוך הוא מקשיב יותר לצדיקים. אז זה עצמו, כל מושג התפילה עכשיו הוא לא רק איזה מנגנון למענה מבוקשים, אלא זה מלמד אותנו את כל המין האנושי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה עיקר במין האנושי, מה הדבר החשוב באמת. זה בונה את כל עולם המידות והדעות, זה מביא את המין האנושי לקרבת אלוקים. ולכן המציא השם יתברך את החוק הזה בעולמו. זה לא סתם שקדוש ברוך הוא גבה את המנגנון הזה, כי זה מנגנון שמאוד משפיע להכשיר את האדם לשלמותו. המשכיל יבין בזה את שורש מציאות התפילה, וממילא אין צורך לכל החשבונות הרבים שהפילוסופים עסקו בהם, איך יכול להיות שאני מתפלל אז הקדוש ברוך הוא משנה את הרצון שלו ואני משפיע עליו, ומה הקדוש ברוך הוא לא יודע מראש מה אני צריך, אז מה הוא צריך שאני אזכיר לו, וכי זה שאני אומר בפה אז זה משנה, ואם אני לא אגיד בפה מה הקדוש ברוך הוא לבד לא יודע מה אני חושב ומה אני רוצה, ובכלל מה זאת אומרת שבני האדם פה מנענים את העניינים על ידי התפילות. כל הקושיות הפילוסופיות האלו מתבטלות. באמת הקדוש ברוך הוא רצה את ההתקדמות הרוחנית שלנו, בשביל זה הוא ברא את העולם, בשביל שאנחנו נתקדם. ואחת הדרכים החשובות לקדם זה שבני אדם רואים שככל שאדם יותר צדיק ויותר ישר ויותר טוב, אז הרצונות שלו יותר עליונים, וכשהוא מבטא אותם יש להם פעולה במציאות. עכשיו זה מלמד אותך בכלל על העולם, העולם שנראה לך כל כך חומרי, בעל חוקיות מכנית כזאת, תדע לך שמאחורי הקלעים שלו יש ערכים רוחניים מוסריים, וככל אדם יותר מתפלל, כלומר יותר בונה את עולמו הרוחני המוסרי, הוא משפיע יותר על המציאות. אז זה מלמד על המציאות כולה, שהמציאות כולה באמת התשתית שלה היא רוחנית, היא ערכית, היא לא סתם פיזיקלית, יש מאחורי הקלעים של כל העולם הפיזי עקרונות רוחניים שהם קשובים לרצונות הרוחניים של האדם. זה מאוד מאוד משפיע על כל תפיסת העולם. לכן יוצא אם כן שכל החלק הבקשה הוא לא עומד בפני עצמו. כל הבקשה בעצם היא מובילה גם היא למטרה העיקרית של התפילה, שהיא בעניין האמונה ובעניין האישיות. אז מכן יש בתנאי חלק הבקשה שבאמת הבקשה צריכה להיות תמיד משועבדת לחלק היותר עליון של התפילה, ולכן באמת אנחנו פותחים את התפילה בעיקר בדברי שבח, כי באמת מטרת התפילה כולה היא לרומם את המבט שלנו, לרומם את השקפת העולם שלנו, הודעת כבודו יתברך.
אבל זה לא משנה אם הבקשה מתמלאת.
זה לא משנה אם הבקשה מתמלאת, אבל זה שהבקשות מתמלאות זה יותן גיבוי וחיזוק לעקרונות רוחניים שאנחנו רוצים לחזק אותם. שאתה רואה שאדם שהוא צדיק אז הבקשות שלו מתמלאות, אז אתה מבין שזה העולם, כך העולם עובד, לשם המציאות חותרת, זה העקרונות של פי נבנתה המציאות. זה מחזק מאוד את המגמה המוסרית של האדם.
וזה לא אמור להחליש את האדם עם
לא, זה שלי. אמור להחליש אותו כלפי עצמו, שכנראה הוא לא מספיק צדיק. זאת אומרת, ביקורת עצמית. אם אתה רואה שאדם, הבקשות שלך לא מתמלאות, סימן שאתה צריך להיות יותר צדיק, אז יותר ישר, יותר טוב, אז אמור לגרום מדד כזה, כן? אם אדם רואה שהתפילות שלו לא נעלות, כנראה שמשהו לא בסדר, אצלו. כן, הוא צריך יותר לתקן את עצמו. כי כן, אנחנו רואים שצדיקים, הבקשות שלהם כן נענות. וכן הלאה. כן, נכון. מה?
אחד אבינו מתפלל 20 שנה לבן.
כן, זאת אומרת שיש לו הרבה מה להתרומם. יש לו המון מה להתרומם. נכון. אולי זה לא רק יצחק. יצחק בתור מנהיג הדור, גדול הדור. אז יש לו אחריות של כל הדור. הוא צריך לרומם את כל הדור. נכון. הנה מציאות בתי כנסיות וקדושתם בתור מקדש מעט, אם מפני שהם בתים, שעל אדם יפורסם מציאות השם דרך כבודו. בית כנסת זה לא רק מקום טכני שבא בשביל להתעסק בתפילה. זה מקום שהוא אומר אמירה. בית כנסת זה מקום שאומר אמירה ציבורית. יש בעולם ציר מרכזי שהוא מטרת העל של כל העולם, שזה ההתקדמות הרוחנית של העולם. לכן הגמרא במגילה אומרת שצריך לבנות בית כנסת במקום הכי גבוה בעיר. אסור שיהיה בית יותר גבוה מהבית כנסת. יכול להיות המבנה הכי גבוה, הבית הכי חשוב. למה? כדי שיהיה ברור שזה המרכז, זה המטרה של כל הבנייה, של כל החיים החברתיים. בסוף מה המטרה? זה התעלות רוחנית, זה סדר רוחני, זה התקדמות רוחנית. לכן כתוב שצריך שבית כנסת יהיה מאוד מפואר. כתוב לרומם את בית אלוקינו. אז כתוב לרומם, צריך שיהיה מאוד יפה ומשובח. כתוב שבית הכנסת צריכים להיות נקיים וצבועים יפה, אסור שיהיה שם לכלוך. הכל צריך להיות מאוד מאוד משובח ומלא כבוד, כי זה הנושא הוא לא רק, הוא נושא החיים החברתיים בכלל. מה המרכז שלהם? מה המגמה שלהם? ולכן ראוי. מה?
בעצמון הישנה.
בעצמון הישנה.
זאת אומרת שהכל היה יכול באותו גובה. הם קיבלו תקציב לאולם ספורט ליד הבית כנסת. הם הוסיפו מהתקציב שלהם להכניס את האולם ספורט איזה 2-3 מטר לתוך האדמה של בית כנסת יותר גבוה.
כל מיני שיטות יש. על כן ראוי להראות שגם חלק הבקשה משועבד. זה שאנחנו מבקשים, זה נמצא בשביל המטרה הזאת, כדי לנצל משיבוש הדעת של שינוי רצון חלילה. לכן כשאדם הולך להתפלל, יש עניין להתפלל בבית כנסת. כי אם אדם מתפלל לבד, אז אני רואה כאילו זה עניין, אני עכשיו מבקש טובה מהקדוש ברוך הוא שיעזור לי. כשאני הולך לבית כנסת, אז הנושא הוא לא הבקשה שלי, כי הבקשה שלי אני יכול לבקש גם בבית. בית כנסת אומר, הנושא הוא עקרוני יותר. הבקשה שאישית שלי, הפרטית, מצטרפת למערכה גדולה יותר. זה שהנושא הרוחני הוא במרכז ההוויה. הבקשות שלי, הן לא עומדות בפני עצמם. הן חלק מתפיסה גדולה יותר, שהעולם הרוחני הוא מרכז החיים שלנו. לכן הבקשה נשמעת, מאיפה התפילה נשמעת, זאת אומרת גם אלמנט הבקשה איפה יוצא לפועל, רק שהוא מצטרף למשהו מערכתי של תפיסת עולם. בית כנסת הוא נקרא מקום רינה.
שאמרנו לפני כמה ימים שמי שעוזב את חברו ולא מבין שהוא...
כן, נכון. יסוד תפילת בית כנסת מיוסד על החלק המעולה השכלי. עיקר בית כנסת הוא לא בשביל רק לבקש טובה מהקדוש ברוך הוא, אלא לרום מהם את השקפת העולם, הכרת גדולתו יתברך וקרבתו. והנה באלה שני החלקים הקונים של התפילה נחלקו באמת שלושה חלקים, כי יש בעצם תכלית מילוי הבקשה של צורך האדם, זה החלק הכי תחתון של התפילה, זה הצד הכי נמוך של התפילה, שאני צריך, שלי בעיה ואני צריך לפתור אותה. החלק היותר עליון מזה זה להכשיר את האדם להתענג על השם, להתקרב בקרבת אלוקים. החלק היותר עליון ונשגב זה להודיע גדולתו יתברך בעולם. לכן התקנו על זה שלושה חלקי תפילה, שלוש ראשונות, שלוש אחרונות ואמצעיות. הראשונות הם הכשר מעלת האדם, מזה יהיה אדם נכון לבקשה ולא שיבוש דעת. השלוש אחרונות, הודעה, זה התכלית, זה המטרה הכי חשובה, להודיע את גדולת השם יתברך. כשאנחנו מודיעים, אז אנחנו הכי הכי מבליטים את גדולתו של הקדוש ברוך הוא על ידי התפילה בעולם. ולכן שני העניינים הרוחניים אינם מקלים חלוקה. אסור בהלכה אף פעם לגעת בשלוש ראשונות ושלוש אחרונות, אסור לגעת בזה. יום שנה, יום טוב, ראש שנה, בשלוש ראשונות ואחרונות אתם נוגעים, ולא רק זה, הם נחשבות כיחידה אחת. למשל, אם אדם טעה ולא אמר המלך הקדוש, אז הוא חוזר לראש, כי זה מערכת אחת, כן? וגם בשלוש האחרונות זה מערכה אחת, שלושתם ביחד. לכן יסודם דבר שכלי, הוא לא מורכב בחומר, זה לא דברים שקשורים לבקשות שלנו. בקשות, כל בקשה עומדת בפני עצמה, אלא זה מערכות רוחניות עקרוניות שהם יש להם חוסן מיוחד. לכן חשובים כאחד הג' ראשונות וג' אחרונות, נשאל קדם צעיות הם לתכלית חומרית. אז בזה יש כמובן חילוק מדרגות לפי הצרכים. מה?
אמצעיות אומנם עושות בדברים חומריים, אבל גם בסוף אדם מכוון לצורך כללי, לא
למה הוא מכוון לצורך כללי? בזכות שיש ג' ראשונות ואחרונות, אז בזכות זה, והוא הולך לבית כנסת, אז בזכות זה יוצא שגם אדם הבקשות מקבלות הקשר כללי יותר.
שהוא הגדיר את זה, אומר, תחליט מולי בבקשה של צורך האדם.
כן.
מה שזה...
זה דבר ראשוני, האדם בא מתפלל, אומר, יש לי צורך, אני מתפלל, מביא הצרכים. אבל כיוון שאנחנו סומכים את זה לשלוש השונות והאחרונות, אז גם הצורך שלנו, בקשת הצורך, כמו שהסביר לאורך כל הפסקה, מתרומם למשהו אחר, שגם בקשת הצרכים משייכים אותה עכשיו למשהו יותר כללי, שזה בא להבין מה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, מה הוא רוצה מאיתנו.
יש משהו כאילו סג של נחות יותר בזה שמבקשים גם ככלל, מבקשים את ירושלים ו... שצריך
לרומד
בבקשה הזאת
בגילות כל הזמן. כן. מניין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת גדול מאוד כוח הרבים, ולכן מוזר, אנחנו מוזרים סכת אבות שלא לפרוש מהציבור. כוח הרבים בכללם, כיוון שהתייצבו על דרך טוב, לא ייפול בהם שינוי. כן, שונה בפרטים, ככל שכוח הציבור יותר חזק, אז יש איזו עוצמה וקביעות בציבור. הכלל לא ימלט שימוצא קיים כולו להיות נאמן השם ישראל יתברך. יכול, אפשר להגיע למצב של דורות שכלל ישראל הוא נאמן, יש תמיד פרטים, אבל לגדול אפשר לקבוע יציבות כזה, כמו שכתוב, רוחי אשר אליך לא ימושו מפיך ומפי זרעך. ונאמן מצוותו יתברך מיוחדת שיהיה בלא שינוי. כן, עיקר הופעת השם מתבטאת בקביעות, כמו שהגמרא אומרת, הגדרה של קדוש, קדוש לעולם קיים. זאת אומרת, אנחנו מתארים את הגדולות וכו גם אל חי וקיים תמיד אם לא חלנו, מתארים את הקדוש ברוך הוא הרבה הרבה בתיאורים של קיימות, של יציבות. זאת אומרת שהתוכן האלוקי מתגלה בעיקר בדברים הקבועים. הציבור יש בו יותר קביעות מאשר בפרטים, לכן הקדוש ברוך הוא, אומר המהר"ל, פעם אחר פעם מתגלה בכללים ולא בפרטים. זה כתוב בהרבה ספרים, בהרבה מקומות, שעיקר הופעת התוכן האלוקי תמיד בכללים ולא בפרטים, בחוקים. עיקר גילוי שם השם זה בחוקים. לפעמים אנשים חושבים שעיקר גילוי שם השם זה כשלא בחוק, שנשבר החוק, אבל להפך, הרמב"ם מלמד אותנו פעם אחר פעם שעיקר הפגישה עם הקדוש ברוך הוא זה בחוקים, זה חוקי הטבע. מה?
וישוב הים לאיתנו.
כן, העיקר זה בחוקים. כל בוקר אנחנו אומרים המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, הוא בטובו מחדש בכל יום תביא מעשה בראשית. אז עיקר הפגישה שלנו עם טובו של הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הפשוט הכזה שהשם יזורח בבוקר. זה דבר נראה הכי שבלוני, הכי מובן מאליו. שם נפגשים עם מידת הרחמים ועם מידת הטוב. זאת אומרת, עיקר ההתגלות של הקדוש ברוך הוא זה דווקא בחוקים. אדם על כל דבר אנחנו מברכים את רוב הברכות דווקא על דברים פשוטים, הדברים נורמליים. אנחנו מברכים את רוב הברכות שלנו, ברכות הנהנים, זה לא הדברים לא שגרתיים, הרוב זה הדברים נורמליים, רגילים. זאת אומרת שעיקר ההתגלות של הקדוש ברוך הוא זה דווקא בחוקים, דווקא בסדרים, כמו בתורה. גם התורה היא דבר, היא חוקים. התורה אין יותר מדי הפתעות, אין שינויים מפליגים בתורה, ודווקא שם הקדוש ברוך הוא מתגלה. אחד מצוי בערכנו בלא שינוי, את הכנסת. את הכנסת מבטא קביעות של הציבור, זה מקום של קביעות. הציבור מגיע, זה דבר חזק, קיים, זה לא מתנדד פעם כן פעם לא. אדם הפרטי עובר שינויים, לא מצב אחד. לכן כל הזמן אדם צריך להתחבר לציבור. סומכים את שתי הזרות ביחד, אל תפרוש מהציבור ואל תאמין בעצמך עד יום אותך. אומר הרב, זה בעצם שני דברים שהם קשורים זה לזה. אל תאמין בעצמך עד יום אותך, אל תהיה פרטי, אל תחשוב שאתה לבד יכול, אלא תתחבר לציבור. בציבור יש יציבות, בציבור יש כלל. הוראת ניצב היא התמדת קיום במצב אחד. אין מורה נבוכים, ערך ניצב. אז אם כן, אנחנו רוצים את היציבות שהיא מופיעה דווקא במימד הציבורי. הגמרא מוסיפה עוד על כך שיש שכינה ששורה בעשרה שמתפללים, ואחר כך היא אומרת שיש שכינה גם בשלושה, ויש שכינה בשניים, ויש שכינה גם באחד. כל זה משניות גם במסכת אבות. אז לכאורה, מה ההבדל בין אחד לבין שניים? אז אומרת הגמרא, יש הבדל. שניים דבריהם נכתבים בספר הזיכרונות, אחד שלומד לבד, אמנם יש איתו השראת שכינה, אבל הדבריו לא נכתבים בספר זיכרונות, כך אומרת הגמרא. ולעשרה יש גם מעלה מיוחדת. מה המיוחד בעשרה? שהשכינה מקדימה ובאה, לעומת מספרים אחרים שהשכינה לא מקדימה ובאה. יש הבדל בין מי שעוסק בהשלמת עצמו לבין מי שעוסק בהשלמת זולתו. עוסק בתורה כדי להשלים את עצמו, אז ייבחן לדבר. אם הוא מקיים כתלמודו, אם הפעולה הנסתרית המוסרית נראית עליו, זהות שלימודו הוא לשמה, מאמיני. אם האדם לומד לבד ואתה רואה שבאמת הוא נהיה אדם יותר טוב, יותר צדיק, יותר ישר, סימן שהוא למד תורה לשמה, והוא זכה שהתורה נעשית לו סם חיים, כמו שכתוב, עשיתם אותם עשיתם אתם, אתם עשה את עצמו, שאדם עושה את עצמו על ידי דברי תורה. כל זה כשלומד לעצמו, שעיקר השכר, כמו עיקר התועלת הרוחנית שמוציא מן הכוח אל הפועל, זה שיפסיק בשכלו. מה שאין כן, כשאדם מלמד לזולתו, הלא אין דבר בידו לפעול על זולתו. הרי אני לא, אני יכול להשפיע על החבר שלי? החבר שלי זה לא את הבחירה החופשית שלו, זה את החיים שלו, מה אני לא יכול להחליט איך הוא יתנהג? אז לכן אנחנו מיד מקבלים שכר. וכשאתה לומד לבד, אז יש שאלה, בוא נראה מה תעשה עם זה. האם אתה תעשה עם זה דברים טובים, לא תעשה עם דברים טובים. אבל כשאתה מלמד מישהו אחר, אני לא יכול לבחון את זה, זה לא באחריות שלך. בינתיים עשית משהו טוב, השתדלת, לימדת תורה למישהו, לכן אתה יכול לקבל שכר. כבר יש לזה משמעות חיובית כבר בזמן הפעולה, וזה הכוונה, כך מסביר הרב, שאחד לא מכתב על מילי, לא מכתב על מילי, הכוונה אני עוד לא חותם על זה, כי יכול להיות שהוא רואה לשכר טוב. אם כן, אז הוא בעצמו ספר זיכרון. מה זה? האדם עצמו הוא ספר זיכרון חי, כי רואים עליו. מה זה זיכרון? זיכרון זה להזכיר, להראות משהו. הנה רואים, הוא חי את התורה, התורה ניכרת עליו בכל דרכיו. תראי, מי כתב על מילה בספר זיכרונות? כל אחד לפי מה שהוא רואה לפעול לדי תורתו לזולתו. וזה אי אפשר להתלוא בתנאי אם יהיו גידולים ניכרים בזולתו. אני לא בהמתנה. עשית משהו טוב, מיד אני מקבל שכרו איתו. אפילו אם החבר לא יעשה עם זה משהו טוב. נגיד, מגיע הרב, מלמד את כולם הלכות שבת. בפועל יש בחירה חופשית לאנשים לעשות מה שהרב אמר או לא. אז אם נגיד אף אחד לא עשה מה שהרב אמר, אבל הרב קיבל שכר, כי הוא לימד את כולם הלכות שבת, והוא ניסה לעזור לכולם. זה שהם לא רצו לעזור לעצמם, בעיה שלהם, אבל הרב מצידו עשה טוב, הוא ניסה לעזור, להוציא לפועל.
ולמה שכר מיד?
זה שכר, זה כבר מעשה חיובי. כבר הוא עשה משהו חיובי, הוא עזר לאנשים, הוא הסביר לאנשים תורה. כשאדם לומד עם עצמו, הוא לא עושה עכשיו איזה, הוא לא יוצר התקדמות. נראה, אולי תהיה התקדמות, אולי לא תהיה התקדמות.
למה אין התקדמות אפשר שאדם לומד?
כי השאלה אם הוא יישם את זה. אם אדם לומד ולא מיישם, אז מה שווה כל הלימוד שלו? אם אדם לומד ואין לזה שום השלכה על החיים, בשביל מה הוא למד? זה סתם, זה כלום. אז אדם שמלמד אחרים, אז הוא מצידו אמר, אני עושה מה שאני יכול כדי לקדם אחרים. זה יפה. אבל כשבנד מול עצמו, הוא לא יכול לגוד, עשיתי מה שאני יכול. עדיין לא עשית מה שאתה יכול?
הוא לומד בשביל לעשות.
אבל בוא נראה. בוא נראה. אתה עוד לא עשית כל מה שאתה יכול. צריכים לראות. זה חצי עבודה. בוא נראה. נגמור את העבודה. נראה. באמת עשית כמו שצריך. כן.
אבל לקח את זה למקום של רב התלמידים. השאלה,
זה דוגמה.
כל שניים, נגיד חברותה, שזה לא אני מלמד אותו, אני מביא אחת.
כן, אבל שאתה, אתה מסביר מדי פעם, נכון? כדם חברותה, אז כל פעם אחד מסביר לזה, אחד מסביר לזה. עוזרים אחד לשני. מזה גופו נלמד, שזה נקרא לחושבי שמו, שחשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה. אז אם אדם חשב לעשות מצווה ולא נעשה, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו. למה? כי הוא רק היה באונס. מעלה לו כתוב כי לא עשה. כי יכול להיות שאדם הוא באמת רצה מאוד מאוד לעשות, עשה כל מה שהוא יכול, רק היה אונס. אז זה דומה לאדם שרצה להשפיע על החבר שלו, כמו שרצה שדברי תורה פועלים על חברו לטובה, להיות מאמינים, שכרו איתו, בלי תלות אם הצליח בידו חפצו הטוב או לא. אמרנו שיש מעלה לעשרה, שבעשרה השכינה מקדימה ובאה. יש דברים שחשוב רבים שלושה לגבו, שעיקר זה שלושה, כמו למשל בבית דין או בברכת המזון. יש דברים שצריכים דווקא עשרה, רק אז יש חשיבות וממלאים מספר ולא פחות. מה ההבדל? שורש ההבדל שיש שני מינים של הנהגות שצריך האדם ללכת בהם בדרך טוב ישר שהוא דרך השם, שהיא תפארת לא עושה ותפארת לא מן האדם. בדברים שכליים שעניינה מת בשקר, הדברים מפורסמים שאינם טוב ורע או נאה ומגונה. הרמב״ם במורה נבוכים מבחין שישנם שני יש הבדל מאוד גדול בעולם שלנו אחרי חטא אדם הראשון. יש נושאים שבהם אנחנו מבדילים בין אמת ושקר, ויש נושאים שבהם אנחנו מבחינים בין נראה טוב ללא נראה טוב. זאת אומרת, להגיד 1 ועוד 1 5 זה לא נגיד טוב, זה לא נראה טוב. זה לא שזה לא נראה טוב, זה שקר, זה פשוט שטות. אבל אם אדם אני יודע מה, מרמת מס הכנסה בשקל וחצי, אז זה נושא לדיון, אנשים מתווכחים על זה, האם זה בסדר, לא בסדר, כן, כן צדק, לא צדק, לא נורא, כן נורא. אף אחד לא יגיד שקר, אמת, זה לא שייך לעולם המושגים של שקר ואמת. זה שאלה של מה שבני אדם מרגישים או מגדירים מוסרי, לא מוסרי, ונתת דבריך לשיעורים. פה מתחילים להתווכח. באמת ושקר אין הרבה מקום להתווכח. זה שאלה מדעית. אבל בדברים שהם קשורים לעולם הערכים, אז מאז חטא אדם הראשון, עולם הערכים נתון למשיסה. עולם הערכים הוא מאוד 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 בזוי, ופחות או יותר הוא נתון למה שבני אדם אומרים. אתם רואים שלפעמים בתקופה מסוימת היסטורית, אז בחברה מסוימת, הדבר מסוים הוא נחשב עוולה נוראית. 20 שנה אחר כך, במקום אחר בעולם, חברה אחרת, דווקא נראה דבר מאוד יפה ומאוד מכובד. אז אנחנו לא יודעים. זה מאוד, נושא מאוד לא מוגדר. כן. אז זה עולם שבו זה נקרא מפורסמות. מפורסמות הכוונה שזה מאוד מושפע מעניינים החברתיים, מה נאה ומה מגונה. מה ההבדל? אמת ושקר, אם שאין ביד האדם לחתוך גדר אמיתיות, על כן עליו ללכת בכל משפט מספק אחרי רבים. יש לך ספק שכלי, אז מה עושים? הולכים אחרי הרוב. למה? כי מסתבר הדבר שהרוב לא טועה. כן, לעניין דברים שכליים משפטים, שלושה הם רבים, יש בהם כוח הכרעה. זה שאני אביא עוד אנשים אני אשמע עוד דעות. בסוף השאלה היא הרוב. מה הרוב אומר? בשלושה כבר יש לי כוח הכרעה. אז אני עכשיו אומר, מה האמת? מספיק לי 2-1. אני לא יודע מה האמת. אני מעריך שהרוב צודק. אבל עניין דברים מפורסמים, כשאני בא לשפוט בעיני הציבור מה נחשב דבר ראוי ומה לא ראוי, שלושה זה לא מספיק, כי אני צריך לשמוע פה אמירה חברתית. כן,
אז זימון, איך זה?
תכף נפרש. אני צריך לשמוע אמירה קצת יותר רחבה, חברתית, מה בעיני הציבור נחשב מוסרי ומה בעיני הציבור לא נחשב מוסרי. שלושה זה לא מספיק, אני צריך לעשות סקר. אני צריך יותר משלושה, צריך קצת כמות יותר. העיקר זה הסכמה, מה מוסכם, והסכמה צריך 10. 10 זה מינימום ליצור משהו שהוא כבר, זה לא סתם, יש פה איזה קבוצה, זה כבר אומר משהו. 10 עם יסוד הרבים, לעניין הסכמת הפרסום. זאת אומרת, כל פעם שצריך פרסום, כלומר לראות שדבר הוא מקובל בציבור, זה 10. בני אדם שהולכים בדרך ישרה, העניין מפורסמות, אין ספק שמה שהסכימו שהוא נאה, הוא נאה באמת. מה שהסכימו שהוא מגונה, הוא מגונה באמת. ולכן אסור ליחיד לפרש מן הציבור. כמובן, איזה ציבור? ציבור טוב, אומר מסילת ישרים, בזהירות, אם הציבור שלך הוא ציבור מושחת, אז אתה חייב לפרוש מהציבור, ואל תגיד, אני הולך אחרי הציבור, זה ציבור מושחת, תעזוב אותו. אל תפרוש מהציבור, הכוונה, אומר מסילת ישרים, בציבור של אנשים ישרים. אנשים ישרים, תדע לך, זה לא במקרה. אם רוב האנשים, אתה גר באיזשהו מקום, ורוב הציבור אומר שדבר מסוים הוא ראוי, אז זה לא סתם, יש בזה משהו בוודאי. הציבור בגדול יש לו חושים, והוא מרגיש דבר מסוים צודק, לא צודק, הוא לא טועה בגדול. אז לכן, בדברים מוסריים, כלליים, צריך להקשיב טוב טוב לרחשי הציבור הישר. לכן אסור לפרוש מהציבור. אבל דברים של אמת ושקר, לא ניתן לאמר שהיומיות לא יכוון לעולם האמת, כי אם אחרי שיוכרע החוב לצד אחד. זאת אומרת, הדיון, אני עכשיו לא מעניין, אני לא צריך להגיע למצב שאני שומע את רחשי הציבור. יש פה דיון מופשט, רוחני, שכלי, ומספיק שיש לי שלושה אנשים חכמים, אנשים שהם לומדים, מעיינים בסוגיה, מספיק לי שלושה, יש לי כוח הכרעה. על כן, לגבי שלושה, עד דייתווה, יושבים בידין, אחרי שהם יושבים, דנים ומחרים את הרוב כאחד הצדדים, את השכינה. הקדוש ברוך הוא מתאים את עצמו לפי הכרעת הרוב. אבל בעשרה, כשעוסקים, הולכים לעסוק בעניינים של הדעות, קדמה שכינה, כי אין צורך הכרעה, בעצם אין פה הכרעה בעשרה. יש פה הצפה, 10 מציפים משהו שבעצם כבר נמצא, רק הם, הציבור מבטא איזה עובדה, איזה משהו שיש לו, אמירה, מפורסם לרבים. לכן מצד עצמו, בעניינים מפורסמים, צורך הכרעה. כשעושים זימון, אז הוא אומר, בעצם יוצא שברכת המזון זה לא עכשיו עניין של משהו שהוא טוב, לא טוב, מגונה, נאה. זה אמירת אמת. מה האמת? האמת היא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה מה שאנחנו אומרים את האמת. שלושה זה כמו בית דין. בית דין אומרים, זה האמת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל כשבאים להתפלל, כשאנחנו רוצים לעשות תפילה בציבור, זה לא רק שאנחנו רוצים לומר איזו אמירה אמיתית. אנחנו רוצים פה לבטא רגשות ערכיים מוסריים. ומה זה רגשות ערכיים מוסריים? מה, אני מסתכל, תורא מה אנשים מבקשים, כנראה שזה ערכי ומוסרי. תורא שכולם מתפללים על איזה חולה, כנראה שזה חשוב להתפלל על חולה. אז 10 יש להם משקל. הציבור, תורא שהציבור אכפת לו משהו, אז זה מעורר, תבין ששם הרגשות שלך צריכים לנטות, שם האכפתיות שלך, שם המעורבות שלך, ושם היא צריכה יותר לזרום.
זימון הוא גם פה וגם פה.
מה שהרב אם כן אומר שזימון זה לא עניין של תפילה, זה לא זמן של תפילה, של הבעת רגשות, אלא זה קביעת עובדה. כן, אנחנו מגדירים הצהרה שמה שאכלנו זה משלו. נכון, מה אנחנו אומרים בזימון? כן, אבל זה רק בשביל אלוקינו, נקרוא בשם השם. אבל בזימון עיקרו זה שאכלנו משלו ובטובו חיינו. זה הגדרה, כל מה שאכלנו זה משלו. זה הגדרה משפטית. זה אמת. זה הכל שלו. והוא נתן לנו. נכון? נכון? מוסכם. עשינו הצבעה, שלושה, מספיק, עשינו הצבעה. כן, נכון, כולם מסכימים. כל מה שאכלנו זה משלו. זה לא עניין של נאה, לא נאה, אמירה ערכית, מוסרית, רגשית. זה הגדרה. מה שאין כן בתפילה, יש יותר מקום לרגשות, על מה מתפללים, על מה, על מה הלב נוהה, מה מטריד את הציבור. אז זה חשוב. אדם בא לבית כנסת, הוא שמע מה מטריד את הציבור, מה אנשים עסוקים. זה משפיע על התפילות. יש, אני יודע מה, אחר שלום, איזה גזרה רע, יש איזה עניין שקורה, אז זה משפיע על כל על כל עולם הנפשי שלנו, על מה שעובר עלינו. טוב, בהצלחה, בשורות טובות.